תנ"ט סעיף ג', אם האישה שילשה מקטפת במים, לא תקטף באותם מים שמצננת בהם ידיה, מפני שהם מתחממים ומחמיצים את העיסה, אלא יהיה לה כלי אחר מלא מים שתקטף בו. אומר הרמ"א, ומי הוא בעברה ולא ציננה ידיה, מותר. אם האישה מקטפת רוצה לומר שתחת פני החררה במים, ככה היה מנהגם פעם, לא תקטף באותה מים שמצננת בהם ידיה, מפני שמתחממים ומחמיצים את העיסה. שצריך לצנן את הידיים בשעת לישה לכתחילה, משום שהידיים מתחממים מרוב העסק ומתחממת העיסה מהידיים. אלא יהיה לה כלי אחר מלא מים שתקטף בו. ובמדינות אלו נוהגים שלא לקטוף המצות במים. ומי הוא בעברה ולא ציננה ידיה, מותר, והוא הדין אם עברה וכתפה את המצות במים שציננה ידיה. גם כן נראה לכאורה שמותר בדיעבד. ודע, ויש פוסקים שסביר אלוהו דלא מצריכים הנקטל לצנן הידיים בשעת לישה אפילו לכתחילה, ולא יצריכו לצנן ידיים לכתחילה, אלא אם אותה שלשה הופעה גם כן. ומשום שמתקרבת לתנור ידיה חמימות, וכשלשה אחר כך השחשו רחמים שלא תחמם העיסה בידיה. תכתבו שכן המנהג שלא להחמיר. מי הוא ומי הוא? כל זה בסתם. אבל במרגשת שנתחממו ידיה, לכולי עלמא צריך לצנן, ואפילו בסתם טוב לכתחילה להחמיר, שכן הוא דעת כמה ראשונים. בזמננו כתב קו החיים שאין נוהגים שהלש הוא האופה, אלא אחד לש ואחד אופה. סעיף ד', אם לש אחר זמן איסור חמץ, אילו המים עם שאר המים שרוחצים בהם הערבה, לא ישפכם אלא במקום מדרון, כדי שלא יתקבצו במקום אחד ויחמיץ. זאת אומרת, אם הוא לש אחר זמן איסור חמץ, אז אלו המים, שאר המים שרוחצים בהם הערבה, לא ישפכם אלא במקום מדרון, כדי שלא יתקבצו במקום אחד ויחמיץ. וקודם זמן איסורו, שופכן בחצרו, אפילו שלא במקום מדרון. ודעת הבח והטס, שאפילו קודם זמן איסור, אין לשופכן בחצרו, שלא במקום מדרון. אף על פי שכתב השכנו בסימן תפמי, שמותר להשליך חמץ קודם זמן איסורו למקום שהעורבים מצויים שם, כיוון שסומכים על כך שהעורבים יוחדו, והרי בחצר מברר בשולחן ערוך שהעורבים מצויים בה, בעיר התז שלגבי ודאי חמץ אין לסמוך על כך שהעורבים יוחדו, אלא כשמונח במקום שאינו שלו, אבל לגבי החצר שהיא שלו שעובר על החמץ המונח בה, אין לסמוך לגבי ודאי חמץ שהעורבים יוחדו, כיוון שאין ספק מוצאים מדי ודאי, והתבהרו הדברים כבר לאל. כדי שלא יתקבצו המים, אילו המים במקום אחד ויחמיץ, רוצה לומר, המים שמכתב בהם ושמסנן את ידיו, כדי שלא יתקבצו, והרי החמץ שלו הוא, כיוון שהוא ברשותו. ומי הוא לשפוך אותם ברשות הרבים מותר בכל עניין, ומה אכפת לנו שיחמיצו אחר כן, כיוון שכבר הפקירן. ויש אומרים שאפילו ברשות הרבים אין נכון להחמיר שלו במקום מדרון, וכיוון שהוא בזמן איסור חמץ, יש לו לדקדק בפורי וציקו שלא יבואו לידי חימוץ במקום אחד, אלא יבלעו בקרקע. וכתב מגן אברהם, ואין לשפוך אותם על רצפת הבנים, וגם כן אין נבלעים בקרקע. אף שלעניין איסור שפיכת מים בשבת למקום שהם נבלעים במקומם, כתב השחנור שרצפה של הבנים בולעת את המים הנשפחים עליה, בירה מחצית השקל שרצפת הבנים בולעת, אבל לא כל כך מהר, ויש לחוש שבינתיים המים יחמיצו. חוץ מזה, בשבת היא כולה מיוחדת. ודע מיטה, אומר משנה ברורה, שצריך למהר ולשפוך אותם אחר שכתב בהם או צינן בו ידיו או לאחר הדחת העריבה, מפני שהן ממהרות להחמיץ. אומר הרמו, הגה והכלים שמתקנים בהם המצות והסכין שחותכים בו העיסה, ירם תמיד בשעת עשייה שלא ידבק בהם הבצק, ולאחר עשייה ידיכם ונגבם היטב לחזור לתקן בהם פעם שנייה, וזהו עדיף תפי ממה שנוהגים לגוררן, כי אי אפשר לנקותן היטב על ידי גרירה, והמחמיר יגררן ואחר כך ידיכם. הכלים, אומר משתיבור, היינו העריבות ועיצים העגולים שעורכים בהם המצות, והרד לך אלו גגלי שיניים שמנקבים בהם המצות, והאם בפרימי גודם שכתב שנכון לפעמים לבדוק ולראות גם המרדה שמכניסים בו המצות לתנור אם אין עליה בצק, ולפעמים כשהעיסה רכה נדבק עליה בצק. וכשנשארה חתיכת בצק על המקל כשהוציאו מהתנור, דעת החזוני שיש לחוש מבלה החמץ במקל ואין להשתמש בו יותר בשנה זו. הוסיף שמכל מקום אין לחוש לחתיכות בצק קטנות בשיעור משהו הדבוקות על המקלות. ומטעם זה הקפיד החזוני שיהיו מלישת המצות ומועטים, שעל ידי זה תהיה העיסה יבשה ולא תדבק לכלי העריכה ולמקלות שמכניסים בהם את המצות לתנור. אז אמרנו שהעיסה היא שגרם תמיד בשעת עשייה שלא ידבק בהם הבצק, היינו בין כל עיסה ועיסה לנקותם, ואף על פי שהם שוהים שירומים בין כל עיסה ועיסה, ונמצא שהבצק הדבוק בכלים מנו שוהה בלא עסק, אף על פי כן לכתחילה צריך להיזהר בכך. ומה שכתב לאחר עשייה, היינו לאחר שנאפה מעסק אחד, והוא הדין שצריך לרחוץ ידיו וגם לרחוץ האגן שרשים בו ונגבו במפה בין כל עיסה ועיסה. וכשרוחץ ידיו, כתב הכף החיים שירחץ אותם עד המרפק, ועוד כתב שלש את העיסה יזהר להעלות את בגדו מעל הזרוע עד למרפק, שמה ידבק בו בצק ולאחר מכן ייפול לתוך העיסה. ומהמשתבורי ומנהגינו כי היום לרחוץ אישה הלשה את ידיה וכן הכלים שלשים בו, לאחר שעשו בו שניים או שלוש עיסות, עד שלא יהיה מתחילת הלישה יותר משהוא מיל, וכן המגלגלים ישגיחו אם מודבק בידיהם עיסה וירחצו ידיהם גם כן משהוא מיל לשהוא מיל, וכן ישגיחו על עיצים המגלגלים והרד לך שיהיו נקיים, ולהחליפם או לגרד החמץ מהם בזמן הנזכר. וכן, הדינים שמחסים בו השולחנות, גם כן מחליפים אותם בזמן הנזכר, ובמקום שאוכלים על השולחנות, מגרדים אותם בזכוכית בזמן הנזכר. וכתבו האחרונים שהמנהג הנכון להיות שני אגנים ללוש בהם, ובעת של השבה השנייה, יהיה איש אחד מוכן לרחוץ הראשונה ולנגבה היטב, וכן חוזר חלילה. והמנהג הנכון להעמיד משגיח ודי תופי המצות להשגיח על הכל, כי רבה המכשלה מאוד. כשבודקים את הידיים, כתב כף החיים, שיבדקו גם תחת הציפורניים שמה נדבקה שם עיסה. גם כתבו שהעוסקים בעיסה צריכים לגזור ציפורני ידיהם קודם ההתעסקות, כיוון שהעיסה נכנסת תחת הציפורן ומתייבשת ונפרחת. וכן מה שכתב הרמול גבי כלים שלש בהם, שיש להקפיד שלא תהיה בהם גומה שאוכל הבצק להיכנס שם. ואותם, אני כותב על זה חמד, לגזוזת הציפורניים שיש לחוש לחמץ שנכנס תחת הציפורן קודם עד אישה. וגם את המלבוש העליון שלובש בית עסק המצות, כתב הכף החיים, שיש לבודקו שמה נדבק בו בצק. ואמרנו שלאחר עשייה ידיכם ונגבה מיטב לחזור לתקן פעם שנית, וזה עדיף יותר מה שנוהגים לגרור, כי אי אפשר לנקות היטב על ידי גרירה, והמחמיר יגררם ואחר כך ידיכם, והמרדה אין צריך להדיחה. אולם לגבי הרבות שנשים בהם חמץ כל השנה, התברר כבר לאל בסימן תפנם ב' שיש להחמיר שלא להשתמש בהם בפסח, ואין לסמוך על ניקורן והגלתן בחמין, ואפילו כשהן עשויות בחתיכה אחת ואין בהם סדקים. כי כדבר אמו בתפנון א', שנהגו שלא להשתמש בפסח בערבות של נשים בהם כל השנה, אפילו על ידי הגלה, שמסברה זו משמע שנהגו כן אפילו בעשויות מחתיכה אחת. אומר הרמו הלאה, וביום טוב מותר לעשותו על ידי אינו יהודי, דהדחת הכלים עד השבות, ועל ידי נוכרי עד השבות לשבות, ושרת במקום מצווה, כמו שהתבהר בסימן שין זין. כי חכמים אסרו להדיח כלים בשבת וביום טוב, מחמת התורך שבדבר. אולם לגבי הנראה לנוכרי לצורך מצווה במלאכה אסורה מן התורה, כתבנו שיבור בסימן שין זין שההלכה היא להחמיר, אבל שבות לשבות מותרת לצורך מצווה. ובשער הציון הוסיף שהוא עצמו לא ידיח, כיוון שזה לא צורך יום טוב, ואחר שכבר לש בהם. אמנם חמץ שנדבק בכלים ברפץ צריך להיות בשבת, למדנו שאם אי אפשר לקנחו, מותר להדיח מעט כדי להעביר את החמץ. אף על פי שזה לא צורך היום, יתירו את זה כדי לא לעבור על צור חמץ. אבל כאן יתירו רק על ידי גוי, כי כאן יש הרבה אפשרויות שלא יבוא על ידי חימוץ. לכן לא יתירו את הדחת הכלים כשאין בהם צורך היום. אומר הרמו, ואם איננו יהודי, יתילן לצונן או יתנם לתנור שיפה הבצק שעליהם. יתילן לצונן, שהצונן מעכב מלהחמיץ, ויחביד אותם כדי שירדו למטה במים ויסופו למעלה. וכל זה כשאין דעתו לאפות את בו ביום. הדעתו לאפות רשאי להדיחם בעצמו, ולגרדם אסור בכל מקרה משום ממחק. אם אדם רוצה לאפות, מותר לו להדיח כלים, כי למדנו בסימן של חוב ג' שמותר להדיח כלים בשבת לצורך היום, וגם בליל שבת מותר להדיח לצורך היום, וגם התבהר שם שמותר להדיח הרבה, אפילו צריך הכלי אחד, כיוון שראויים, כולם ראויים לשימוש. אז אמר הרמ"א, ואם אינו יהודי, אם אין אינו יהודי יתילם לצונן, או יתנם לתנור שיפה הבצק שעליהם. ומכל מקום אין נכון לאכול הבצק הנאפה, לשם הלא נאפה יפה הצד השני שבתוך הבקעים. שיפה הבצק שעליהם, והחונים מפקפקים בעצה זו, וכיוון די נכון לאכול את הנאפה וחנזכר לאל, וגם אין כוונתו לאכול, אם כן הוא אפייה שלו לצורך שאסור. ויש עוד עצה, שיבטל החמץ קודם שיחמיץ, או ייתן הכלים עם הבצק במתנה לנוכרי. או שיבטל את החמץ קודם שיחמיץ, באופן שאין בכל כלי וכלי כזאי בצק דבוק, כי אם יתקבץ כזאי צריך לברו אף לאחר ביטולו, כמו שאומר בסימן תפנם ב'. ויש שאומרים שהציון כתב כך, המשבור בסימן תפנם ב' כתב שגם לגבי חמץ פחות מכזאי, דעת הרבה פוסקים שיש חיוב לבערו אם הוא ראוי לאכילה קצת. כן, ויש עוד עצה נוספת, שייתן את הכלים עם הבצק במתנה לנוכרי, באופן שנעקום רוצה להדיח. ואיך הוא מקנה את זה? ידי הגבה, ואם אי אפשר ידי הגבה, על ידי משיכה. והגם שנוכחי קונה דווקא די נתינת כסף, היינו במחירה שאפשר לקיימה על ידי כסף, מה שאין כן לגבי נתינת מתנה שבה הרי לא ניתן כסף, לכל הדעות קונה אותה הנוכחי בהגבהה או במשיכה.